الدوار الإلكتروني شلانو كل دافيد إيران @gmail.com أنو نمتسئيم جام برشاتوت ها خفراتيوت بإنستغرام Pars Today Hebrew بتليجرام إيران راديو وفي تويتر كل دافيد إيران דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי בתגובה לתוכנית של ממשל טראמפ לתפוס 50% מהיסודות הנדירים במדינה, הצהיר ביום שבת, תוכנית זו אינה מגנה על אוקראינה והאינטרסים שלה. הוול סטריט ג'ורנל דווח לאחרונה כי קריאותיו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ להשתלט על מדינות ואזורים שונים בעולם, כולל קנדה, גרינלנד, תעלת פנמה ורצועת עזה, משקפות את הקסם שלו ברעיון ישן, לפיו מעצמות גדולות צריכות ליצור תחומי השפעה ולהגן על האינטרסים הכלכליים והביטחוניים שלהן על ידי כפיית רצונן על אחרים. על פי מקורות תקשורתיים, ממשל טראמפ הציע לאחרונה לאוקראינה במהלך ביקורו של שר האוצר האמריקני סקוט בנקסט בקייב ב-12 בפברואר, כי ארצות הברית מוכנה לפרוס חיילים כדי להגן על אוקראינה. ממשלת המדינה תעניק לארצות הברית 50% בעלות על יסודות נדירים באוקראינה. הצעה שזלנסקי דחה בתוקף וקבע תוכנית זו אינה מגנה על אוקראינה והאינטרסים שלה. מאזינים יקרים, מקורות אמריקניים דווחו כי בכירים אמריקניים נפגשו עם נציגים רוסיים בסעודיה כדי לפתור את המשבר האוקראיני. מייקל מקוול, רפובליקני בבית הנבחרים האמריקני ממדינת טקסס, אמר בהקשר זה כי שר החוץ מרקו רוביו, היועץ לביטחון לאומי מייק וולץ וסטיב ווטקוף, הנציג המיוחד של טראמפ למזרח התיכון, נסעו לסעודיה על מנת לקיים שיחות על המלחמה באוקראינה. הנשיא האוקראיני הזהיר בעבר מפני נסיגת וושינגטון מתמיכתה באירופה, ואמר כי המדינה לא תקבל הסכם שלום שלא יכלול אותה בתהליך המסע ומתן. ולבסוף, בהמשך הסיפור הזה, שר ההגנה הסעודי קיים שיחת טלפון עם מקבילו האמריקני על חיזוק שיתוף הפעולה הצבאי. שר ההגנה הסעודי הנסיך חאלד בן סלמן אמר בהקשר זה כי שוחחתי עם שר ההגנה האמריקני פט הקסת על חיזוק שיתוף הפעולה בתחום ההגנה. בשיחת הטלפון הזו הדגיש הקסט את חשיבות שותפות ההגנה בין וושינגטון לריאד. טראמפ הודיע בעבר שסעודיה תשקיע 600 מיליארד דולר בארצות הברית, והוא מתכנן להגדיל את זה לטריליון דולר. במהלך כהונתו הראשונה כנשיא, דונלד טראמפ התייחס לסעודיה כאל פרה שפולטת כסף מזומן עבורו. עד כאן תוכנית השבוע.
עשר הטעויות המפורסמות על ישראל, פרק שישי. הפודקאסט ששומעים נוצר במחלקת התקשורת של איראן רדיו. אם מתעניינים לשמוע עוד פודקאסטים מסוג זה, יכולים למצוא אותם באתר איראן רדיו וגם ברשתות החברתיות על שם איראן רדיו את IR. בפודקאסט זה אנו דנים בדברים שרבים חושבים שהם נכונים, בעוד שאינם כך. בפרק זה נבחן עוד מיתוס שקרי של הציונות, אגדה שאומרת מלחמת יוני 67 הייתה האופציה היחידה ומלחמת אין ברירה. אבל האם זה היה באמת כפי שטוענים הציונים, כי לא היה ניתן למנוע את מלחמת ששת הימים שפרצה ביוני 1967 בין ישראל למדינות ערב, מצרים, סוריה, ירדן ועיראק, מהחמישי עד העשירי לחודש זה, בגלל העקשנות של מנהיגים הפלסטינים? אילן פפה, בספרו 10 תפיסות מוטעות מפורסמות על ישראל, אומר על הטבח במחנות הפליטים סברה ושתילה ב-82, כאשר הפלנגות יחד עם החיילים הישראלים טבחו בפלסטינים, היו ויכוחים רבים כי לציונות לא הייתה ברירה אלא לבצע את המעשים ההם באותה תקופה. דעת הקהל הישראלית הייתה מפולגת לשני פלגים. אלה שהאמינו שמתקפה צבאית על לבנון היא הכרחית ומוצדקת, ואלה שהיו מתלבטים לגבי התוקף המוסרי למעשיה של ישראל. שני הפלגים השתמשו במלחמת ששת הימים 67 להוכיח את תפיסתם. המלחמה שהתרחשה לפני 15 שנה הובאה כדוגמה מוצקה לכך שהמלחמה היא האופציה היחידה, אבל זה גם היה דיבור חסר בסיס. לפי הנרטיב השקרי הזה, מלחמת 67 הייתה הכרחית לכבוש את הגדה המערבית ואת רצועת עזה עד שהעולם הערבי או הפלסטינים יסכימו לעשות שלום עם מדינת היהודים. הסיפור הזה התבסס על מיתוס ומילים חסרות בסיס שהמנהיגים הפלסטינים עקשניים ושלום עם הפלסטינים הוא בלתי אפשרי. לפי הטענות כאילו ריבונותה של ישראל על הגדה המערבית ועל רצועת עזה היא זמנית, והאזורים הללו יישארו תחת כיבוש עד שהפלסטינים ינקטו עמדה סבירה יותר מבחינה ישראלית. אבל כדי להאריך מחדש את מלחמת 67 צריך לחזור למלחמת 48. הציונים ראו במלחמת 48 הזדמנות עבודה, רגע היסטורי שבו יכלו וצריכים היו לכבוש את כל ארץ פלסטין ההיסטורית מנהר הירדן ועד הים התיכון, מה שלא קרה, והסיבה היחידה הייתה שהגיעו להסכם עם המדינה השכנה ירדן. קנוניה זו קרתה עם הירדנים בימים האחרונים של המנדט הבריטי, כאשר סוכם להגביל את השתתפות הצבא הירדני במלחמה הכללית של העולם הערבי בשנת 48 לחיבוש מחדש של ארץ פלסטין. בתמורה ירדן תוכל לספח חלקים מארץ פלסטין לשטחה. דוד בן גוריון יסם את ההסכם הזה במהלך מלחמת 48. הדורות המאוחרים בישראל כינו את ההחלטה טעות היסטורית גורלית, החלטה שהתחרטו עליה. ממלחמת 48 ואילך חיפשו הציונים הזדמנות לפצות על הטעות הזו. הם החלו לתכנן בקפידה כדי להקים ישראל רבתי שתכלול את הגדה המערבית. בהתחלה הייתה בעיה ביישום התוכנית, ראשית בגלל החשש מתגובה בינלאומית, שנית מסיבות דמוגרפיות. بنوگ لسبه هشنیه بن گوریون خشف ش اسرائیل لو توخال لهخیل اوخلوسیا کوگ دولا شل فلسطینیم به مدینه یهودیت لوسوف اهز دمنوت هتووا بیوتر هکی ایم ملخمت ششیم و شوا. אילן פפה העלה את השאלה, האם מלחמת 67 הייתה בלתי נמנעת? כדי לענות על השאלה זו, הוא מתחיל בהתפתחויות של 1958, שמתוארת כשנה מהפכנית בספרות האקדמית על המזרח התיכון החדש. באותה שנה, הרעיונות הפרוגרסיביים הרדיקליים העלו את הקצינים החופשיים במצרים לשלטון בקהיר והחלו להיות בעלי השפעה נרחבת על העולם הערבי. ביטוי זה של המלחמה, הכרה במערב אסיה, פתח את חלון ההזדמנויות לישראל שחיפשה תירוץ לתיקון הטעות ההיסטורית הגורלית במרכאות של 1948. את התיק הזה הוביל לובי רב עוצמה בתוך המשטר והצבא הישראלי. בראשו עמדו שני פוליטיקאים ישראלים יוצאי מלחמת 48. כשבמערב אמרו כי במצרים הופיעו פרוגרסיבים שיכולים לבלוע את שאר המדינות, כולל ירדן, השדולה הישראלית החלה לעבוד. אותו לובי הציע לראש הממשלה בן גוריון ללכת לנאטו כדי ליישם את רעיון כיבוש הגדה המערבית על ידי ישראל מוקדם יותר. תרחיש זה הועלה כאשר עיראק נפלה לידי מספר קצינים פרוגרסיביים ב-4 ביולי 58. הרי במהלך מהפכני, קצינים עיראקים הדיחו את השושלת ההשמית השלטת בעיראק. שושלת זו הוכתרה לידי הבריטים כדי לשמור על עיראק תחת ההשפעה המערבית. תנועה זו קראה לעצמה הקצינים החופשיים, בדומה לקבוצה שהדיחה את המלוכה במצרים לפני כמה שנים. הקצינים החופשיים בעיראק הקימו את הרפובליקה של עיראק לאחר הפלת המלוכה. דבר נוסף שהפחיד את המערב היה האירועים בלבנון. הם פחדו שהכוחות המהפכניים ישתלטו גם על לבנון. נאטו החליטה להקדים את התרחיש הזה על ידי שליחת נחתים אמריקנים ללבנון וכוחות מיוחדים בריטיים לירדן. בכל מקרה, כשהגיעה 1960, היה קשה ביותר לרסן את הלובי הישראלי הזה. למעשה באותה שנה כל האלמנטים היו בעיצומם כדי להצית את המלחמה. השחקן הבולט על הבמה היה ג'מאל עבד אל-נאסר, נשיא מצרים. הוא התחיל במדיניות הפתיחת במלחמה. ב-1960 הגביר נאסר את איומי המלחמה נגד ישראל. נשיא מצרים היה חושב כי ישראל תתקוף את סוריה שהייתה באיחוד רשמי עם מצרים מ-1958 עד 1962 תחת שם הרפובליקה הערבית המאוחדת. למרות שישראל וסוריה חתמו על הסכם שביתת נשק זמני ב-49, כמה סוגיות נותרו שנויות במחלוקת. חלקת אדמה על הגבול בין שני הצדדים קונתה על ידי האום אדמה ללא בעלות. שני הצדדים רצו להחזיק בה. ישראל עודדה לעתים את החקלאות בחלקת האדמה הזאת, למרות שידעה שזה יגרום לסורים להגיב. לאחר מכן התנהלה סדרה של קרבות אוויר צמודים בין ישראל לסוריה, התרחשו התקפות נגד ארטילריות. שני הצדדים הגישו תלונות לוועדה המפקחת של הפסקת האש על הפרות מהצד השני. כל זה הוכיח כי הפסקת האש בין ישראל לסוריה לא פעלה כפי שהיה צריך. החיכוך השני בין ישראל לסוריה נוצר עקב השקת הישראלים פרויקט העברת המים הלאומי משפחי נהר הירדן לדרום פלסטין. כמובן זה היה סתם שם שהעניקה ישראל באופן רשמי לפרויקט מים ענק שכלל בנייה במספר מקומות, סדרת קווי מים וסדרה של מנהרות. תוכנית זו כללה חלק ממשאבי המים הדרושים הן לסורים והן ללבנונים, במקום לעבור בדרך הטבעית לתוך צינורות המים שבנו הישראלים להעברת המים לדרום פלסטין. לנשיא מצרים נאסר היה מניע נוסף להפר את האיזון הרעוע בפלסטין. הוא רצה לערער על האדישות העולמית בנוגע לנושא הפלסטיני, אבל לאחר מכן הבין נאסר שהכוח נמצא בידי בן גוריון. ג'מאל עבד נאסר ראה כי עם חזרת בן גוריון מחדש לרשות הממשלה ב-55 לא נותר מקום לקידום השלום. נאסר ניחש נכון. כל עוד בן גוריון היה ראש ממשלת ישראל, לא הייתה כל אפשרות להסכם שלום דו-צדדי בין ישראל למצרים. גם כשבן גוריון היה מחוץ לשלטון, הוא היה שולט בצבא. גם כדי לכך עידד את מפקדי הצבא לפתוח בפעולות צבאיות פרובוקטיביות רבות נגד המצרים ברצועת עזה. הסיבה למבצע זה הייתה חדירה חשאית של פליטים פלסטינים מרצועת עזה לפלסטין הכבושה או לישראל. ישראל הגיבה בהשמדת בסיסים מצריים והרג חיילים מצרים. כך ב-1960, כשהמתח בגבול פלסטין הכבושה וסוריה גבר ולא הייתה התקדמות בתחום המדיני, הלך נאסר לאסטרטגיה חדשה. האסטרטגיה הזו הייתה ללכת לקצה הגבול ולפתוח במלחמה. פפה ממשיך כי נאסר שלח חלק מהצבא לחצי האי סיני, מקום שהיה אמור להיות אזור מפורז לפי ההסכם שהיה בתום המלחמה ב-56. בן גוריון עזב אחרי כמה שנים את הזירה הפוליטית ב-63, והבמה הייתה ארוכה יותר לקידום המדיניות של נאסר. החלק האירוני בסיפור הוא שדווקא לאחר עזיבתו של בן גוריון הצליחה השדולה של ישראל השלמה לתכנן את הצעד הבא שלה. כי עד הרגע הזה הדאגה הדמוגרפית של בן גוריון מנעה את כיבוש הגדה המערבית. מאז 1963, קבוצה של מומחים צבאיים ישראלים הכינה הנחיות מפורטות שנתנו להם את ההזדמנות לכבוש את פלסטין. הנחיה זו העניקה כוח מוחלט לצבא בכל תחומי החיים של החברה. בקיץ של אותה שנה הייתה הפיכה צבאית בסוריה. המשטר הסורי החדש התמודד עם התוכניות של ישראל לנצל את מי נהר הירדן ושפחיו. הם קידמו פרויקט שהחזיר את מי הנהר לנתיב שלו. צבא ישראל הפציץ את הפרויקט החדש, מה שהוביל לאימותים אוויריים מדי פעם. באפריל 1967 הגיעה המתיחות בגבולות ישראל וסוריה לרמה הגבוהה ביותר. ישראל פתחה במתקפה על הכוחות הסוריים ברמת הגולן, מתקפה שלדברי רמטכ"ל לצבא ישראל יצחק רבין נועדה להשפיל את סוריה. בתקופה זו ניסתה ישראל כמיטב יכולתה לדחוף את העולם הערבי למלחמה והצליחה. למעשה ישראל השתמשה במלחמה זו כהזדמנות היסטורית לתקן את הטעות ההיסטורית הגורלית של אי כיבוש הגדה המערבית ב-48. המלחמה החלה בבוקר ב-5 ביוני בהתקפה הישראלית על חילות האוויר ושדות התעופה והאנרגיה של מצרים, כך שהכוח הזה הושמד כליל. המלחמה נמשכה באותו יום עם התקפות דומות על חיל האוויר של סוריה, ירדן, עיראק. כוחות ישראלים תקפו גם את רצועת עזה ואת חצי האי סיני והגיעו תוך מספר ימים לתעלת סואץ כאשר כבשו את כל חצי האי. הכיבושים הללו עודדו את הפוליטיקאים הישראלים לגזול את רמת הגולן בסוריה. ביום האחרון למלחמה ישראל כבשה את רמת הגולן, הגדה המערבית, רצועת עזה וחצי האי סיני. החברה הישראלית כולה הוקסמה מהתוכנית המבטיחה של שחרור המקומות הקדושים ליהדות בהסתה דתית. עיר הקודש הייתה אמורה להיות גולת הכותרת של ישראל השלמה החדשה. הימין הציוני, השמאל הציוני ותומכי ישראל במערב היו נדהמים מהאופוריה המטורפת הזו ונגררו לנושא. לא הייתה כל כוונה לעזוב את הגדה המערבית ואת רצועת עזה מיד לאחר כיבושם. למעשה לא היה רצון לעזוב בכלל. על כן ניתן לראות בכך הוכחה נוספת לאחריותה של ישראל להסלמה במשבר 1967 שהובילה למלחמה בקנה מידה מלא. מאזינים יקרים, פאפה ממשיך ומסביר שהקונצנזוס אותה אופוריית ניצחון רקע מסבירים מדוע אף אחד מהקברניטים הישראלים לא חרג במאומה לאחר מכן, ושרים החליטו בין השאר לומר שישראל לא יכולה להתקיים בלי הגדה המערבית, לכן לא כדאי לסגת מאזור זה. החלטה שנייה הייתה כי התושבים הפלסטינים בגדה המערבית ורצועת עזה כאזרחי ישראל ובעלי אזרחות ישראלית לא יכללו בהרכב המדינה. לישראל היה ברור שהפעולות אלו גורמות לתושבי הגדה המערבית ורצועת עזה להמשיך את חייהם ללא זכויות אזרח בסיסיות וזכויות אדם בסיסיות. השאלה הבאה הייתה כמה זמן הצבא הישראלי רצה להחזיק בשטחים הפלסטינים תחת כיבוש צבאי. בוודאי התשובה שרוב השרים חשבו, והיא עדיין תשובתו של המשטר הישראלי, הייתה במשך זמן רב מאוד. מאזינים יקרים, אילן פפה מוכיח בכך שהמלחמה ב-1967 לא הייתה כמו שטוענים הישראלים מלחמת אין ברירה, אלא הייתה מלחמה בכוונה מצד ישראל. עד כאן מאזינים יקרים.
Thank you.